אנחנו במאמר ראשון בפסקה צדיק ב', נתחיל עוד פעם. אנחנו עסוקים כן בשאלה בסיסית, שאלת חטא העגל. מה העניין? למה לדבר על חטא העגל? הרי יש הרבה פרשיות בתורה, לא בכל הפרשיות רבי יהודה לוי מתעסק. הוא מתעסק בהרבה, אבל לא בכולן באופן שיטתי. אלא שיש כאן שאלה בסיסית לגבי קדושת האומה הישראלית. האם עם ישראל הוא עם קדוש כשהוא צדיק, או גם כשהוא, להבדיל, חלילה, השם ישמרנו, עובר עבירה, רשע, השם ישמרנו, בצילנו. כן, כלומר, כשעם ישראל עושה עבירות, האם הוא עדיין העם הנבחר, או שמה לא? במילים אחרות, האם הבחירה שלנו היא על תנאי, או לא? השאלה הזאת עומדת במוקד הוויכוח בין הנצרות לבין היהדות. היהדות אומרת שעם ישראל נבחר לנצח, ואילו הנצרות אומרת שיש גבול לדבר הזה, מכיוון שעם ישראל פישל כמה פעמים, אז הקדוש הוא נמאס לו מאיתנו, והעביר את בחירתו לאומה אחרת, לדת אחרת, בקיצור, לכנסייה. כן? והשאלה הזאת, מה?
ולמה גדולה לא מנגדת עצמה, בכלל מה היא עושה?
זה שאלה שאני ממליץ...
זה לא מצוות ולא מעשים ולא שום דבר.
אמת, אבל אני מציע ככה, שאת השאלה הזאת תשלח בפקס אל האפיפיור. ותכן שתוכל לקיים איתו דיאלוג מעניין ופורה, שכעת איננו מענייננו זה, אז במחילה מכבודך לא נרחיב בנקודה הזאת. על כל פנים, הנצרות, ולא רק הנצרות, גם יהודים לפעמים שואלים את השאלה הזאת. עד כמה אפשר לומר שעם ישראל הוא עם השם? מה, עם סגולה? מה זה עם סגולה? מה פתאום? זה בגלל שזה עם טוב או גם כשהוא עם רע? והשאלה הזאת נדונה אצל הנביאים, נדונה כבר אצל התנאים, ומדור לדור דנים בזה. אחד הדנים האחרונים בנושא היה שמו הרב קוק, באיגרת תקנה. יש שם, זה הטקסט היותר מפורסם בדבר הזה, ואני חושב שכדאי להקדים את הדברים, כי כך נוכל להבין יותר טוב את הכוזרי. באיגרת תקנה, תקנה תקוף נונה, זה יוצא כמה בגימטריה? במספר?
555.
555, בלי עין הרע. עכשיו, אם כן, באיגרת תקנה, הרב מתפלמס עם הרב רדבז, רבי יעקב בן דוד ולובסקי,
בן
זאב, לא, זה רדבז, זה לא רדבז. יש הרדבז, זה רבי דוד בן זמרה, ולא עליו אנחנו מדברים כעת. אנחנו מדברים עם הרדבז, רבי יעקב בן, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, בעל ספר מראה הפנים על הירושלמי, תלמיד חכם עצום שהיה מיודד עם הרב קוק בצעירותו. והרב ולובסקי ההוא, היו לו הרבה ביקורות קשות נגד הרב קוק. גם בהלכה, אבל גם בהנהגה ציבורית. בהלכה לגבי, למשל, היתר המכירה בשמיטה, מאוד לא מצא חן בעיני הרדבז. כמו כן, גם היחס של הרב קוק אל החילונים שבימיו, שהרדבז סבר שאי אפשר לקרב את החילונים כמו שהרב קוק עושה, שהרי יש להתפלל שיושמדו כל החילונים האלה, כפי שאנחנו מתפללים כל יום, שלוש פעמים ביום, ברכת למלשינים, אל תהי תקווה, שובר אויבים ומכניע זדים, ואתה הרב קוק, במקום להתפלל על חורבנם ושברונם, אתה מקרב, מה? כן, בין היתר, במקום להתפלל על שברונם ואובדנם, אתה דווקא סחבק שלהם, אוהב אותם, רוקד איתם, מנשק אותם, אומר שהם קדושים, הכיצד? בסדר? ובתשובתו, שהיא תשובה ארוכה מאוד, יש התייחסות של הרב קוק לשאלה הזאת. אז לרגע נראה, איגרות ראייה חלק ב', עמוד קוף פיוו. ומה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל. כן, אתה מיר. שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. שימו לב, שהרדב"ז מתנגד להתקרבות אל החילונים, אפילו על מנת להחזירם בתשובה. קל וחומר, סתם לדבר איתם, להיות חבר שלהם. אבל אפילו עם כוונתך להחזיר אותם בתשובה, לפי הרדב"ז גם זה אין לעשות. כן, זאת עמדה שהיום כמעט ולא קיימת, אפילו בציבור החרדי היותר קיצוני.
מהצד שמה הוא ייקח אותך אליו?
לא, לא, לא. הוא מסביר שמצד ש... צריך להיפרד מהם, זה כך צו התורה.
אז זה יוצר בעיה באמת עם המבוא של הרב, שהאם אנחנו צדיקים כל הזמן, או אם אנחנו חוטאים?
בדיוק, זה בנקודה, כן. וכתבתי לו ברמז כוונתי שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזה התורה, למי הוא מתכוון? לעצמו, כן? מי שמוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה,
רבנים, זה רבנים.
תלוי איזה רבנים. יש רבנים, הרב קוק אומר שהוא אחד מהם, שמוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה. אז אדם כזה הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. שבלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. הוא מצא בזה, כלומר הרדב"ז מצא בזה, סתירה לברכת המינים שאנו מתפללים לעקרם ולשברם. כן? עד כאן הצגת קושייתו של הרדב"ז, איך אתה אומר שצריך לקרב רחוקים, והנה צריך לשברם. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי. ואבאר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. כלומר, אתה חושב שאתה יודע שאתה לא יודע, כן? אלא בדברים פשוטים. אני אסביר לך, לא בשפה של קבלה, כי שפה של קבלה אתה אומר שאתה לא מבין. אז אני אסביר לך, זה במילים דברים פשוטים. באמת, אלו ואלו. כלומר, גם ברכת המינים וגם ניקוט הניצוצות, דברי אלוהים חיים. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתקשר לעם היהודי בשני צינורות, שני דברים. מה הם שני הדברים? האחד הוא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך וגומר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, וייתם לסגולה מכל העמים. כלומר, יש דברים שזה לא תלוי במעשים, הקדוש ברוך הוא החליט, ככה זה. כמו שהוא ברא את התפוזים בצבע כתום, ואת האגסים עם צורה של אגס, והאגס לא עשה שום דבר כדי להיות בצורה הזאת, והתפוז כדי להיות בצבע הזה. זה נתון. איך אומר הרב? הסגולה היא כוח קדוש, פנימי, מונח, בטבע הנפש, ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. זה השכבה הראשונה. מה עם השכבה השנייה? השנייה הוא עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, מילים אחרות. אני קדוש או לא? אני קדוש, כן, ודאי. אני נולדתי יהודי, אני שייך לעם ישראל. אני קדוש, נקודה. גם אם אני לא עושה שום מעשה טוב, אלא לעד רבה חלילה וחס עושה מעשים רעים. חוץ מזה, אם אני עושה מעשים טובים, מצוות, לומד תורה, אז יש קדושה. אני ממשיך על עצמי קדושה יתרה. זאת הקדושה לא של הסגולה, אלא קדושת הבחירה. סגולה, בחירה. זה המינוח. או סגולה או בחירה. כן. נכון. אתה שואל גם, האם לפי הרב קוק, יש אנשים שהעמדה הנפשית שלהם צריכה להיות שונה משלו? זו השאלה שלך. כן, תשובה היא כן. הוא אומר את זה בהמשך. הוא אומר, לא כל אחד מסוגל להיות כמוני. אבל מי שכמוני הוא חייב. כן? מה? הנה, הוא מביא לך פסוקים. הנה, רק באבותיך חשק השם. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת. כלומר, יש דברים שהוא משומרו את השבועה אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. גם יש גמרא במסכת קידושין שדנה בזה, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. האם עם ישראל, זה שהם נקראים בנים לשם, בנים אתם לשם אלוהיכם, האם זה תמיד, או רק שהם צדיקים? יש ויכוח שלם. אז שמה רבי מאיר מביא הוכחות. כתוב, בנים לא אמון בם, בנים משחיתים.
בנים, אבל בנים.
כן, אבל נקראים בנים. בין כך ובין כך נקראים בנים. גם נקראים, כן, נקראים גם בני אל חי. זאת אומרת, אבל יש בנים משחיתים, אבל נקראים בנים.
זה רמי.
כן. אז יש כמה מקורות, חוץ מזה שהמקור בסתרי תורה וכדומה. אבל גם הרמב״ם, הרמב״ם שהוא לא מן המקובלים, בספר איגרת תימן, הוא כותב שלא ייתכן כלל שימאס השם את כללותנו. כי כשם שהשם מוכרח המציאות, כך בחירת עם ישראל מוכרחת המציאות. כך כותב הרמב״ם. שנאמר, אני השם לא שניתי, ואתם, בני ישראל, בני יעקב, לא חליתם. הנה, זה פסול. אז השאלה מה עם מקצתם? על מקצתם יש ויכוח. בסדר. אבל גם בזה, אז הרב פה מביא קצת מקורות, והוא גם קצת רומז שזה נמצא בסתרי תורה, אבל הוא קודם כל מוסר לנו את הדבר. טוב, אז עכשיו השאלה היא כזאת. בסדר, אני קדוש...
לכם מה נשאר
בקיצור? מה? כמו רבי מאיר. כן. נגיד, אז אני קדוש משתי בחידות. קדוש בסגולה, קדוש במעשים, בבחירה. יש פה שתי הערות של הרב. הערה ראשונה, החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התמיד בבחירה. כי הרי החלק של הסגולה זה הקדוש ברוך הוא נטע בי. אז ברור שאם זה הקדוש ברוך הוא שנטע בי, זה גדול. מה שכן, מה שאני עושה בבחירה, זה לפי כוחי. כמה שאני יהיה צדיק יותר, יותר. אבל סך הכל אני בן אדם. אתה אומר שהרמב״ם ממורה נבוכים אומר הפוך. הייתי רוצה לראות את המקור במורה נבוכים. לא ספר שאומר שהמורה נבוכים אומר. כדי לדע כמה פעמים שמעתי אנשים אומרים, המורה נבוכים אומר ש... במציאות לא כתוב כאן. כן, מה אתה אומר?
קדושה
שהיא חושבת את הסגולה. יש פה שני דברים. יש שני סוג, קודם כל יש שתי קדושות. יש קדושת הסגולה, יש קדושת הבחירה. ואז הקדושה של הבחירה היא קדושה אחרת, נוספת. תודה רבה. ברוך תהיה. עכשיו, אבל פה הרב כן אומר, קודם כל החלק של הסגולה הוא יותר גדול. אלא עכשיו הוא מוסיף הערה שנייה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את סדרי הקדושה בעולמו, שאפילו הקדושה הסגולית לא מתגלה, אלא אם כן יש סיוע של הקדושה הבכירית. יוצא לפי זה, שאם אני מקיים מצוות, למשל, אני עושה שני דברים. א', יש קדושת הבכירה. נכון? דבר נוסף, הקדושה הסגולית שכבר הייתה קיימת בי, מתגלה. ואם אני עושה עבירה, אני עושה שתי רעות. א', אני מחסיר מעצמי את הקדושה הבכירית. ב', גם הקדושה הסגולית, שממילא קיימת, לא מתגלה. אז אני מפסיד בשני המישורים. בסדר? זה מה שהרב קוק אומר. עד כאן דברי הרב קוק לענייננו. מי שמעוניין להרחיב את הדברים והשלכות לגבי הציונות והגאולה וברכת המינים וכו', יעיין שם היטב ויהיה לו כיף. אמן. עכשיו, בואו נחזור לכוזרי. הדיון כאן על חטא העגל, אם כן, נוגע באמת בשאלה הזאת. בואו נקרא שוב את פסקת צדיק ב' אף על פי שקראנוה ופרשנוה, ופרשנוה, סליחה, בשיעור הקודם. אמר כוזרי, הישמר לך החבר. זה בעמוד למד, בתרגום אבן שמואל. אגב, אציין בצער רב, שיש כאן שני עותקים בלתי משומשים, כלומר, שלא משתמשים בהם. והשאלה היא, האם זה לא חבל? אני בטוח שיש אנשים שהיו שמחים שיהיה להם הספר ביד. הנה, כבר אחד בשימוש, הנה עוד אחד, זהו. זהו. כן. ומכאן קריאה פומבית אל כל הצופים באינטרנט, רבותיי, רבותיי, תרמו ספרים למכון, תראו כמה שזה יעזור, שלכל אחד יהיה ספר כוזרי. זה לא שווה. טוב, אמר הכוזרי, ישמר לך החבר, לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, ולבל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים דבר אמרותם את אלוהיהם על אף המעמדות האלה. שמעתי כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. מה זה השמוע שמעתי? אז הסברנו שבעצם יש פה משהו לא פייר מבחינת הניסוח. כי מאיפה שמעת? שמעת את זה כי קראת את זה בתורה. לא, אבל לא, קראת את זה בתורה. כלומר, אותו ספר שטוען שעם ישראל הוא עם סגולה, הוא גם זה שמספר את חטא העגל. אז קודם כל זה אומר שלפי התורה עצמה אין סתירה בין שני הדברים. כלומר, אם הידע על חטא העגל היה חיצוני לתורה, היינו אומרים, התורה פה מסתירה משהו, מעלימה משהו. אבל התורה שהיא בעצמה אומרת שעם ישראל נבחר, היא עצמה מספרת את זה. אז כנראה שהיא רוצה להגיד משהו דרך זה. אולי היא רוצה דווקא להגיד שהחטא לא נוגע בבחירה. אבל נראה. אמר החבר, חטא אשר גינוהו הם עצמם מתוך גדולתם. ואין גדול כי מי שחטאיו ספורים. לא, מה אתה רוצה? מה כבר הם עשו? חטא אחד מצאת להם. אז מה? קודם כל חטא אחד, זה מעט. כמה כבר חטאים יכולים להיות? מיליוני חטאים. כל מה שמצאת זה חטא אחד. ומה כבר עשו? סך הכל, לקחו קצת זהב, עשו מזה עגל, השתחוו לו וזבחו לו ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. מה, מזה אתה עושה עניין? ככה זה נשמע, מה אתה עושה מזה עניין? אמר הכוזרי, אינך אומר כך כי אם דרך הפרזה ומתוך מסופנים לעמך וכי יש חטא גדול מזה ומה מעשה טוב יישאר להם אחר זה. מה אתה רוצה?
כלומר, החטא שהם עשו הוא גדול מאוד,
ושכן
צריך גדולה כדי לגנות אותו.
לא, הוא אומר, לא, ככה, זה חטא שהם גינו, מתוך גדולה. כלומר, אדם מאוד גדול, אפילו על פשלה קטנה הוא עושה מזה סקנדל. זה הכוונה. זה הכוונה. זה כמו שלמשל, אני יודע, טבח מעולה, אז אם היה, האומצה הייתה קצת יותר מדי צלויה, הוא אומר, כל העסק הלך. זה לא נכון, כן? אבל הוא אדם שאצלו צריך לדייק. מהפרפקציוניסט. אז עם ישראל הוא עם פרפקציוניסטי, ולכן ברגע שזה זה חטא הכי קטן שיכול להיות, כמו חטא העגל, הוא עושה מזה עניין. אמר החבר, פסקה צדיה, קטר לי זער, כלומר, המתן לי מעט, והוכיח לך גדולת העם הזה. קודם כל נתחיל עם זה שעם ישראל הוא עם גדול. כמה זמן זה ייקח לו? עד עמוד למד ג', כלומר הוא עכשיו הולך לטחון לנו את הראש במשך שלושה עמודים. פסקה צדיק וב לרגע. אמר הכוזרי, אכן זאת גדולה נמשכת בכם אדם הראשון שהגדולה נבראים אשר בארץ ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. אבל מה מאותה הגדולה נשאר בשעת אותו החטא? כלומר, לא, כנראה ששלושת העמודים שאנחנו הולכים לקרוא לא נותנים תשובה לשאלה. בסדר? אז היה אפשר לדלג, זה מה שעשיתי. אף על פי כן אני לא אדלג עליהם, רק עשיתי שנבין את המסגרת של מה שאנחנו הולכים לקרוא.
אבל מבחינה אפשר לתלות את החטא העגל, בתשובה של כל העמים של אש, שכולם עודו עובדי לידים, ואלה והדברים.
אז אתה בעצם אומר, אתה מתחיל לדבר כמו פסקת צדיק זין. אבל פסקת צדיק זין, אנחנו נקרא אותה בעוד שלושה עמודים. כן? אז אין ברירה. נצטרך להיעזר. בסבלנות? כן. טוב, אז בשביל מה כל העמוד וחצי, שני עמודים, שלושה עמודים שאנחנו הולכים לקרוא? הכוונה היא קודם כל להראות לנו שעם ישראל הוא עם גדול. והשאלה היא, מה הגדולה של האומה? אפשר להגיד שעם ישראל הוא עם גדול כי הוא עושה מעשים גדולים, או משהו עצמותי בו גדול? זאת השאלה. אבל נקרא בפנים. כן, בדיוק. האם זה משהו במהות? האם זה משהו באסנציה או באקזיסטנציה? טוב. קטר לי זער והוכיח לך גדולת העם הזה. ודי לי בעדות שהעידה התורה. כי אותם בחרה אלוה לא לעם ולאומה בין כל אומות העולם. כלומר, קודם כל, כשאתה מביא את הסיפור של חטא העגל, אתה צריך לשים לב שהוא לקוח מספר שטוען שעם ישראל הוא עם נבחר למרות מה שעשה. כן. קטר לי זער, כפי שאני פירשתי עכשיו, זה עם תן לי מעט. זה פסוק בספר איוב, קטר לי זער ואחריך, כי עוד לאלוה מילים. ובספר איוב יש הרבה ביטויים עתיקים שמקורם בשפה הארמית, או על כל פנים מקורם מהתקופה שבה הארמית והעברית עדיין היו שפות קרובות זו לזו. אז קטר זה המתן, לי זה לי, זער מעט. קטר לי זער, כלומר המתן לי מעט. בסדר? זה אגב ההחלטה של המתרגם, דוקטור יהודה אבן שמואל, להשתמש בביטוי הזה לתרגם את הערבית, הרי בערבית לא היה כתוב קטר לי זער. סתם כך, בא לו, זה לשון ספרותית. שם, יש הרבה בכלל בעיות בתרגום של הכוזרי. עד עצם היום הזה עוד לא נכתב תרגום מספק. יש כמה ניסיונות, שמעתי על שני תלמידי חכמים שעומדים להוציא עכשיו תרגום נוסף. טוב, נראה. יש גם בעיה עם הכתב יד. כלומר, הכתב יד היחיד שיש לנו של המקור הערבי הוא כתב יד משובש קצת ומאוחר. ולפעמים בתרגומים העתיקים יש לנו לפעמים עדות לנוסח אחר מהכתב יד שלנו. ולפעמים יכול להיות יותר גם מדויק, גם יותר מדויק. אז בקיצור, יש פה בעיות. יש פה בעיות בתרגום הכוזרי. בעזרת השם, נזכה עוד לראות תרגום ראוי לשמוע. מה?
זה לא סופר את הנושאים או את
הנקודות. לא, זה בכלל לא משהו מהותי מאוד. לכן אנחנו בהחלט בכיף משתמשים במהדורה הזאת. כן, שאני אפילו ממליץ עליה. אבל כאמור זה לא הכל בחיים. טוב. קטר לי זער והוכיח לך גדולת העם הזה, ודי לי בעדות שהעידה התורה, כי אותם בחר אלוה לא לעם ולאומה מבין כל אומות העולם, וכי העניין האלוהי חל בכל המונם. עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהן קמו נביאות. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוהי, כי הם על יחידים שעליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. כאן אנחנו מתחילים ללמוד משהו מעניין לגבי מהות הסגולה. מה? כן, מהי הסגולה הישראלית?
זה היוצר של הכל.
יש, פה כמה פעמים הוא אומר את זה, הנבואה. כן? הנבואה, כלומר האדם, הנביא, זה האדם הישראלי. זה לא שאי אפשר שיהיו נביאים אצל אומות אחרות. אפשר. אבל איפה שזה הכי טוב, זה אצלנו. כן, כמו למשל, יש לחם מפורסם, הנקרא בגט. מייצרים כמוהו בכל העולם. אבל איך אומרים הצרפתים? זה לא אותו דבר. לכן לא קוראים לארץ שלהם צר פת. כלומר, לחם כזה דק, כזה... די. כן. דבר. כן. אז אתה יכול להגיד, כן. מכונות כביסה מייצרים בכל העולם. אבל איך יאמרו הגרמנים? זה לא ככה. כן? אם כבר אני מזכיר את זה, אני מבקש. לאחרונה... חברת רולס רויס נקנתה על ידי הגרמנים, אז אי אפשר יותר לקנות. אז מי שעשה הזמנה, שיבטל. טוב, מה? טוב. אז איפה היינו? כן, אז גם הנבואה. הנבואה זה המומחיות הישראלית. כן? זה שלנו. זה צד אחד של הסגולה. כן, מה אתה אומר? אה? מה התפקיד של הנביא באומות העולם? בדיוק התפקיד שיש לנביא גם בעם ישראל. להוות צינור המקשר בין הבורא לבין הנברא. המגלה את רצונו, את דברו. שזה יש נביאים. שבע מצוות לנוח זה מינימום שבמינימום. שבע מצוות זה מה שנדרש כדי שבכלל ידברו עם הבן אדם. כל זמן שאדם לא קיבל שבע מצוות, אנחנו אפילו לא מתייחסים אליו. קיבל שבע מצוות, מתחילו לדבר איתו. אתה אומר ש... אתה שואל על מה הוא בא מה להזהיר אותם, כאילו שאני עניתי על שאלתך שהנביא בא להזהיר על המצוות. אבל זה לא מה שאני עניתי. אם זה מה שעניתי, אז הקושיה שלך יש לה מקום. ובכן, אצלנו, אם כן, הנבואה היא המומחיות. מצד שני, הוא מייחס את הסגולה במקורה לאדם הראשון. אז מה זה אומר? שמהי הסגולה הישראלית? הסגולה הישראלית היא להיות אדם. כן? האדם המקורי הוא האדם הנביא. הוא האדם האוניברסלי. כן, יש ביטוי מאוד יפה אצל חז"ל. אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם. פעם שאלתי איזה יהודי חשוב, פילוסוף, שהתגייר. היה מדובר על הרב דוקטור אברהם לבני. אתה הכרת אותו? לא? אברהם לבני, זכרונו לברכה. היה, התחיל את דרכו בתור דוקטור לפילוסופיה, למד תיאולוגיה קתולית בסורבון. בקיצור, אדם שהיה נוצרי. ויום אחד אחרי השואה עשה תהליך שלם של בירור, בסוף התגייר. התגייר, למד תורה אצל הרב צבי יהודה קוק ואצל הנזיר, כתב ספר חשוב בשם שיבת ציון נס לעמים, שבו הוא מסביר את התפקיד האוניברסלי של גאולת ישראל. כתב אותו בצרפתית, תורגם בתרגום מצוין לעברית, והספר הזה עשה הרבה רעש בעולם. אז אני שאלתי אותו פעם, אמרתי לו, תגיד, אתה כזה אוניברסלי, כזה רוצה תיקון העולם, איך אתה מסתדר עם האמירה הזאת של חז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם? הוא אמר, תשמע, הביטוי הזה הוא הביטוי האוניברסלי ביותר שפגשתי אי פעם. כי זה בא לומר שהייעוד של עם ישראל זה להיות האדם. כלומר, במילים אחרות, אנחנו כל כך כמו כולם, שאנחנו יותר מכולם. או כמו שקראתי פעם, היהודים הם בדיוק כמו כולם, הם רק קצת יותר כמו כולם מאשר כולם. לא? משהו כזה. אז גם פה, הסגולה הישראלית, אמנם היא מייחדת אותנו מכל העמים, אבל דווקא היא עושה אותנו ליותר אנושיים שבבני אדם. או נגיד את זה אחרת. כל אומה ואומה זה צבע תרבותי מסוים. כלומר, יש אופן אמריקאי להיות אדם, ויש אופן פיני להיות אדם, יש אפילו אופן סיני להיות אדם, יש אופן סנגלי להיות אדם, יש כל מיני אופנים להיות אדם. אז ברגע שיש אופן מסוים להיות אדם, זה כבר ספציפיות, זה כבר ייחוד, זה כבר הקטנה מבחינה מסוימת. מה שאין כן האומה הישראלית, שעניינה להיות האדם, ולכן יש בה כל האופנים להיות אדם. כתוב מפורש בפרשת האזינו, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, יש 70 אומות, כנגדם 70 נפש שירדו במצרים. כן.
אז אנחנו קוראים עכשיו בני אדם.
לכן אנחנו נקראים כאומה, אנחנו נקראים אדם. רגע, אנחנו קרויים אדם. הגויים נקראים איך? אם הם לא קרויים אדם, אז מה הם כן קרויים? לא, הם קרויים האדם. כך מוכיח רבינו תם בתוספות במסכת בבא קמא דף למד ח' עמוד א', שישראל נקראים אדם ואומות העולם נקראים האדם. נו, אז הוצאת את כל המיץ מהעסק. אם אנחנו נקראים אדם ונקראים האדם, אז מה ההבדל?
הם בהידיעה.
נו, אז מה אם יש הם בהידיעה? מה זה?
האדם ספציפי.
אז האדם זה, אז כלומר שהגויים יותר טובים מהיהודים, אתה אומר.
גם הוא אומר, לא אני.
לא, הוא לא אמר את זה.
האדם הספציפי גם אני את זה.
לא, לא שמעתי פרע, אבל אני חושב שלא הבנת אותו, אני אסביר לך מה הוא מתכוון.
האדם הספציפי.
מה ההבדל בין שם שיש לפניו היא הידיעה, לשם שאין עליו, לפניו היא הידיעה?
הוא תואר?
לא, אני רוצה לענות. בלי היא הידיעה זה שם פרטי. למשל, לא אומרים הדוד, היוסי. האיציק, האלברט, נכון? אלא דוד, איציק, יוסי, אלברט, זה שם פרטי. כשאני רוצה לזלזל במישהו, אני מוסיף לו הידיעה. האיציק הזה, כן? זאת אומרת, האיציק, כלומר, הפכתי אותו מסובייקט לאובייקט. חפץ, הוא כבר לא אישיות, הוא משהו, נכון? כלומר, זה בא לבטל את זה שזה השם פרטי, הופך את זה לחפץ. אז אם כן, עם ישראל יש לו שם פרטי. השם הפרטי של האומה הישראלית זה אדם. מה שאין כן, השם הפרטי של האומה הסקנדינבית זה לא אדם, אלא זה סקנדינביה. אבל הם האדם, הם שייכים לאדם באשר הוא אדם. כמו שהוא מהווה מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. אז האדם זה שם כללי. כלומר, אנחנו אדם כשם פרטי, ואילו אומות העולם הם אדם בתור שם עצם כללי. מובן? זה הבדל עצום. זאת אומרת שאצלם הזהות הפרטית, כלומר, הקולקטיב שלהם, קרוי בשם חלקי, 1 חלקי 70 של הזהות אדם. בסדר? להיות יפני זה 1 חלקי 70 של הזהות האנושית. זה לא הזהות האנושית כולה. כי זה שם כללי, כמו שאתה אומר, כאחד האדם. כן? מה? כן, דבר.
איך זה מסתדר עם תורה
התורה? לא, לא. כשאמרתי שהתורה זה, כשאמרתי שהידיעה יכול לשמש כזלזול, זה לא אומר שזה תמיד זלזול. כלומר, אני, כשאני רוצה לזלזל במישהו, אני מוסיף לו הידיעה כאילו שהוא חפץ. אבל להיות חפץ, מי שבאמת חפץ, זה לא זלזול להגיד עליו חפץ. כלומר, השולחן לא נפגע מזה שלא קראתי לו שולחן, אלא קראתי לו השולחן. אז כמו כן, הזהות אדם אצל אומות העולם היא הזהות הכללית. אבל כשכינוי פרטי, יש שם פרטי לאומות העולם, למשל, אנגליה, צרפת, איטליה וכדומה. מובן? ראיתי? טוב, כן. בוודאי שיש איזה קשר לקיבוץ גלויות, זה בדיוק העניין. עם ישראל מתפזר, אם כבר מתפזר, אז בכל האומות. ואם כבר מתקבץ, אז מכל האומות. כן, מה שקרה בקבצנו, יחד מארבע כנפות הארץ. כלומר, אם אתה תקבץ יהודים רק מחלק מן העולם, היא לך תמונה מעוותת של הזהות הישראלית. כן. נו? מה אתה מתכוון? שאצל אומות העולם יש פירוד?
יש פירוד, לא
יודע מה. למה אין קולקטיב אצל הגויים? יש קולקטיב. יש כלל. יש להם כלל כמו גויים. יש כלל של דנמרק, ויש כלל של בלגיה אפילו, יש אומרים. שרק לישראל יש מה? איפה זה כתוב? שרק לישראל יש גלות? מה נעשה שכתוב ושבתי את שבות בני עמון ושבתי את שבות מצרים? משמע שגם אצלם יש גלויות. רש"י מפורש על הפסוק ושב השם את שבותיך, שאף בגלויות שאר האומות מצינו כן, שנאמר ושבתי את שבות בני עמון. אה? נו. אני לא מבין, אין ייחודיות אמריקאית?
נכון, זה בלי מה שאתה אומר. הייחוד שלהם הוא איפה שהם נמצאים, באותו מקום. אין ייחוד
אתה אומר שיש תנאים מסוימים להופעת הכלל אצל הגויים, בסדר, אבל יש כלל, יש 70 שרים של אומות העולם, יש דבר כזה, כן? שלא כפי ששמעתי פעם אחד הרבנים שאמר שאין כלל אצל הגויים, זה לא נכון, בוודאי שהרב קוק לא חושב את זה, ואפשר להוכיח את זה מכמה מקומות ברב קוק. כן,
אם אנחנו מכל האומות, אז יותר יוצא שאין
אני לך משהו, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. כן, יש יהודים יש יהודים במרוקו, יש יהודים ברוסיה, יש יהודים בצרפת, יש יהודים ביפן, ופה מה יש? פה יש מרוקאים, יש צרפתים, יש ישראלים.
השאלה שלי היא, אם היינו בנים זה...
אתה אומר שזה לא אחיד. כלומר, אתה אומר, יש קצת יותר מדי. כלומר, אתה אומר, בעם ישראל זה לא מאוזן. שהרי רוב היהודים באו מארצות של חלק מסוים של כדור הארץ, ויש מרחבים תרבותיים שלמים שמהם כמעט, או לפעמים בכלל, לא באו יהודים. נכון? זאת השאלה שלך. תשובה. לפעמים מספיק יהודי אחד. תלוי לפי אופייה של אותה אומה, אבל זה צריך ללמוד קצת גיאוגרפיה. יש לי שיעור נקרא גיאוגרפיה של הקודש, או גיאוגרפיה של קודש, העברתי פעם במוסד הרב קוק, זה נמצא בארכיון של המכון. כן, כדאי שתלמד זה. כן,
למה היה חשוב
להזכיר שיש גם נביאים וגם נביאות? כי הוא רוצה להגיד שאצלנו הנבואה היא משהו כללי, זה הכוונה, כלומר שייך לכל מגזרי החברה, גם נשים גם גברים. כן,
חייב להיות שבכל אומה יש
יהודים. כן, לא רק שבכל אומה יש יהודי, אין אומה שבה אין בית חב"ד. יש בכל מקום. כן, גם לנשים, ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהן קמו נביאות. עברה, לא שזה בטל אצל הגברים. אוקיי? כן. אז, כן.
גם גר יכול לעבוד בתור נציג של אומה?
כן, גם הגרים זה נציגי האומות. הרי מה שקרה, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. מה זה נדיבי עמים? זה הגרים. למה נקראים עם אלוהי אברהם? שאברהם היה ראש לגרים. אז מה זה נדיבי עמים? זה כאילו שהגר בא לנדב את הזהות שלו כדי להשלים את מה שחסר בעם ישראל. כן? הרב קוק מדבר על זה באורות. כן. טוב.
מה? אני אומר פה שכולה אברהם היחידים,
כן?
כמעט הראשון היחידים, לעם ישראל. שאלה הוא מה יחידים לעם ישראל, או שבהתגלות זה בעל סיני זה מה ששם אמרתי.
לא הבנתי את השאלה.
כמובן כמו מה שאומר
שהסגולה
אברהם
מהאדם
הראשון ליחידים, ואז הגיע
ל... נו, אז מה? מה השאלה?
זה מה שקרה, שבהתגלות עצמה זה
אברהם, לא יודע, לא, לא, זה במהלך ההיסטוריה, במהלך ההיסטוריה. עכשיו, מה שאני כן, אני מסביר, אם כן, שהסגולה פה היא בעצם מצד אחד ספציפית, היא הנבואה שעוברת מדור לדור במשפחה מסוימת של האנושות, כמו ששאלת, והיא גם מצד שני כללית ביסודה, כי הרי בסופו של דבר להיות ישראל זה להיות האדם. אתה נכון, להיות אדם. כן? רובה. לכן, למשל, איך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים? משה רבנו לא הנחיל את התורה אלא לישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה לבוא מבין האומות שנאמר ככם כגר. אז עצם המשפט הוא קצת בעייתי. אמרת, לא ינחיל אלא לישראל, אחרי אמרת, לא, לכל מי שרוצה. כן? זאת אומרת שבמציאות ההיסטורית, רק ישראל רוצים, אבל יש כל מיני מצטרפים. היה איזה יהודי אחד, גר, בימי הגאון מווילנה. בזמן הגאון מווילנה כמעט ולא היו גרים בעולם. לימינו גיור, הרי יש אולפני גיור. כן? פעם זה לא היה ככה, פעם שמישהו רצה בכלל להתגייר, כמעט הסתכלו עליו כמו כמטורף, כן? בערך פעם במאה שנה מישהו היה מתגייר. אז היה בפולניה, היה אחד האצילים הפולנים, קראו לו אגרף פוטוצקי. הוא מסיבות לא ברורות כל כך, החליט להתגייר. הוא הסתובב בעולם, ראה יהודים, היה באמסטרדם, היה בכל מיני מקומות, מצא חן בעיניו, אדם אמיתי כנראה עם חיפוש, החליט להתגייר, אבל זה היה מסוכן מאוד, כי בפולניה השלטון לא נתן, אסר את הגיור. אבל במשך 3 שנים הגרף פוטוצקי שמר בסתר את היהדות. כשזה נתגלה, הגויים דנו אותו למוות ושרפו אותו. האם יש צאצאים לגרף פוטוצקי? אינני יודע. אבל יש בישיבות אחד הניגונים שמנגנים על עצם היום הזה, שאומרים שזה ניגון שהומצא על ידי הגרף פוטוצקי. והגאון מווילנה אמר עליו שהוא היה גלגול של אברהם אבינו, כי הרי בגיל 3 אברהם ידע את בורו. יוצא ש3 שנים הוא עבד עבודה זרה. אז הוא צריך לבוא לכאן 3 שנים להיות יהודי כדי להשלים את השנים שחסרות לו. כן. כן, זרקו אותו לכבשן, כבשן האש. אז מספרים שהגרף פוטוצקי הסביר שכשהקדוש ברוך הוא, הרי יש מדרש כזה, שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות. והאומות, כמפורסם בדרש, אמרו לא רוצים. אבל זה, מה זה לא רצו? הכלל לא רצה. אבל בטוח שבכל אומה ואומה היו אנשים ישרים שרצו לקבל. מה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. זה דברים טובים, מה זאת אומרת? רצו לקבל. אבל מה? אומתם לא הסכימה. אז הם נשמות הגרים שבאות להתגייר. ככה הסביר הגרף פוטוצקי. השם ייקום דמו. טוב, ראיתי פעם ספר לילדים על הגרף פוטוצקי. כזה ספר, סגנון, אתם יודעים, הסגנון המתקתק הזה של ספרי ילדים דתיים כאלה? לא, יותר גרוע. מהסוג השמלץ מרשמלו בריבוע, אתה יודע, מרשמלו שכבר הספיק לעבור על האש ככה, זה בערך מה שקודם. אז מספרים על הגרף פוטוצקי מסתובב בעולם, ופוגש יהודים, ומתפעל מאוד. מה, אתם לומדים כל הזמן תורה? כן. מה, ואתם לא מתפרנסים? לא, לא מתפרנסים. כאילו שלפני 200 שנה, היהודים היו בכוללים. זה באמת. טוב, נו. איפה אנחנו? כן. העניין האלוהי זו סגולה שהביטוי שלה זה הנבואה. זה ביטוי, כלומר, כל מי ששייך לסגולה באופן עקרוני הוא נשא של הגן של הנבואה, אפשר לומר. זה לאו דווקא יוצא בפועל. לפעמים אדם לא יכול להתנבא. למשל, טיפש. טיפש לא יכול להיות נביא. אבל הוא יהודי, הוא יהודי טיפש, אבל הוא יהודי. אז סגולת הנבואה נמצאת אצלו. אז זה לא אצלו, זה אצל הבן דוד שלו, אצל הנכד שלו. קיצור, הוא שייך לזה. כן? מה? כן, לשוטים, אבל לא לטיפשים. טוב. אם כן, עוד נגיד הוא, אני יודע, יש לו מינוס בבנק. יהודי שיש לו מינוס בבנק. אז הוא לא יכול להיות נביא. אין על נבואה שורה, אלא על עשיר. אחד מהתנאים של הנבואה זה עשירות. יש לו מינוס, לא יכול להיות נביא. אתה זקוק לנבואה, למישהו שיגיד לך דבר השם, תן לו כסף, יהיה לו. הוא יוכל לדבר איתו. טוב, אז זה אומר, שעליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. בעצם אדם הראשון הוא יהודי או גוי? הוא אדם. אם כן, הוא ישראל והוא האומות. הוא אותו הדבר. אדם הראשון זכה לסגולה זו כי היה שלם בכל ולא יוצא מן הכלל, כי מפגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד אומן. גדול חוכמה וכל יכול, ונוצר מחומר אשר בחרו אומן זה לשם צורה שרצה בה. לשלמות זו לא הייתה מניעה, לא מצד זרע, מזג זרע האב ודם האם. זה לפי הרפואה הישנה, שחשבו שהביצית המופרית זה תערובת של דם וזרע. דם מהאם, זרע מהאיש. כן, ככה חשבו. לא ידעו את ה... ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הינקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר. והמים וחבל הארץ, כי אדם הראשון בראו האלוה בתבנית איש שהגיעו, שהגיע לסוף שנות בחרותו, גיל 20 לפי חלק מהמדרשים, שלם בגופו ובמידותיו, והוא קיבל מאת האלוה את הנפש החיונית בשלמות, ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם לפי תכונתו האנושית, ואף את הכוח האלוהי שמעל השכל, רצוני לומר, את המדרגה שבהגיעו אליה, ידבק האדם באלוה וברוחניים, וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה בלאיון ולימוד. כלומר, נביא. לכן נקרא האדם הראשון אצלנו בן אלוהים. כן? מה זה? לכן נקרא האדם הראשון אצלנו בן אלוהים. מקור בבקשה. תחפשו, לא תמצאו. אין. איפה כתוב בראשית שהאדם הראשון נקרא בן אלוהים? תמצא לי. שמת לב שפה הוא לא שם מקור? יפה. איפה כתוב בן אלוהים על אדם הראשון? לא להתחמק בבקשה. לא כתוב. מה? מה? אז יפה. רגע, אז בואו נקרא את המשפט עד הסוף. וכל אדומים לו מזרעו נקראו בני אלוהים. הנה, זה המקור. בראשית ו-ב' לפי פירושיהם של הרבה, הרדק והרמב"ן. כלומר, כתוב, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז מי הם בני האלוהים ומי הן בנות האדם? אז במיתולוגיה זה מסתדר יפה. כן, יש איזה אלים או חצאי אלים או רבע אלים. הם מתאבים לבנות האדם, ואז יוצאים איזה מין יצורים ככה באמצע. כן, נפילים וכו'. כן, אז המפרשים לא אוהבים את הפירושים האלה. אומרים, מה פתאום? זה לא ספר מיתולוגיה פה. מדובר במשהו הרבה יותר רציני. בני האלוהים זה צאצאי שט. בנות האדם זה צאצאי קין. בואו נבדוק את הנקודה. מה נאמר על שט בתורה? בנו של אדם, ששמו היה שט. ויולד בדמותו כצלמו את שט. אז מה זה בדמותו כצלמו של מי? של אדם הראשון. ודמותו וצלמו של אדם הראשון, מה זה? צלם אלוהים. אז זה בא לומר שאצל שט יש צלם אלוהים. מי היה הבן של שט?
אנוש.
מה אתם יודעים על אנוש? אז הוא חל לקרוא בשם השם. כלומר, הוא אדם שהמציא את הדת. הוא המציא את הדת. החיים הדתיים זה מתחיל מאנוש. כלומר, השאלה האלוהית מעסיקה אותו. אז הוא חל לקרוא בשם השם. חזל שהיה להם רגישות גדולה, הבינו מה זה להמציא את הדת? זה עבודה זרה. כלומר, ראשית עבודה זרה זה עם אנוש. מה הבן של אנוש? קיינן. נכון? קיינן. מה זה קיינן? קיין הקטן. נכון? קיינצ'יק. כן? יש קיין. קיינן. כלומר, זה הקטנה של הכוחות הרצחניים. של קיין. קיינן. מה הבן של קיינן? מהללאל. אחלה שם, לא? כלומר, מה מעניין את המשפחה הזאת? הם מתעניינים, ינים אלוהים. נכון? מי הבן של מהללאל?
ירד.
מה
העניין אלוהי
בקיינן? מתעסקים לי, שאלות אלוהיות. עכשיו, ירד, כלומר ירד, הוא מתעניין בהתגלות. וירד השם על הר סיני. מי הבן של ירד? חנוך. חנוך בן ירד. והתהלך חנוך את האלוהים. כן? ואיננו כי לקח אותו אלוהים. כלומר, הוא היה אדם רוחני מאוד, עד כדי כך שיצא מן העולם בגלל זה. מי הבן של חנוך? מתושלח. מתושלח צדיק אדיר. הוא יותר צדיק מנוח. כי נוח היה צדיק כזה שראוי שגם כשבא מבול לעולם, שיצילו אותו משם, ישלפו אותו משם. מתושלח הוא צדיק כזה שכל זמן שהוא חי, המבול לא יכול לבוא.
כבר רק שיהיה מות.
מה? כן, כלומר, אי אפשר להביא את המבול. מתושלח חי, אין מבול. יותר גדול מנוח. מי הבן של מתושלח? למח. מה אמר למח? זה נחמנו ממעשינו, מצפון ידינו, מעין האדמה, אשר ראה השם. שם שמיים שגור בפיו. ומי הבן של למח? נוח. איש צדיק תמיד. כלומר, אתם רואים פה שושלת מפוארת, משפחה של צדיקים, הם עוסקים בדעת אלוהים. באים במשפחה של קין. קין, מה המקצוע שלו? עובד אדמה, נכון? הבן שלו? חנוך. במה עסק חנוך? בנעיר. ציוויליזציה.
קבלן.
קבלן. מי הבן של חנוך?
עירד.
העיר מורידה אותו. עיר ירד. מי הבן של עירד? מחויאל. זה מוחה שם שמיים. ומחויאל ילד את? מתושאל. כן, מוחק לגמרי. ומתושלך ילד את? לעמך. מה זה לעמך? חברה שמעמידה את הרגש על פני השכל. לב, מוח, כבד. זה לעמך. ויש לו שתי נשים. יש לו שני, השם האחת עדה, שם השני צילה. מה זה עדה? מלשון? לא, מלשון הריון. ועדיאת בארמית, עדה זה להרות. כלומר, יש לו אישה אחת כדי שיהיו ילדים. והשנייה, כדי שלא יהיו ילדים. זה היא הצל שלה, צילה. כלומר, הוא מבדיל בין האסתטי לבין האתי. ואז הוא מוליד את יבל ויובל מעדה. יבל עוסק ב...
יושב
אוהל ומקנה, כלומר הוא ממציא הכלכלה. יובל ממציא האומנות, כן? תופס כל כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה, התפקשש. כן? התפקשש, אמצעי המניע לא עבדו, כך אומרים חזל, למרות ששתתה כושל הקרין. ואז היא ילדה את תובלקיים. מה זה תובלקיים? לוטש כל חורש נחושת וברזל, כלומר הוא עוסק בטכנולוגיה. ואחות תובלקיין, נעמה, עוסקת בנועם. זאת אומרת שבחברה של קין יש הכל. יש כלכלה, יש אומנות, טכנולוגיה, בידור. כל זה נקרא ציוויליזציה. מהו האידיאל של משפחת קין? אתה תהיה עשיר. מה האידיאל של משפחת שט? אתה תהיה חכם. זה קשה להיות חכם ולהיות עשיר? לא קשה. אם אדם משקיע את כל כולו בלהיות עשיר, הוא יהיה. אם אדם משקיע את כל כולו בלהיות חכם, הוא יהיה. מתי זה קשה? שרוצים לעשות שניהם ביחד. אבל כתוב, אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. אז הנבואה בסגנון הישראלי לא הייתה יכולה להופיע. עד שבאו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים. כלומר, הגיבורים הם התוצאה של המפגש בין שתי המשפחות האלה, של בני האלוהים ובנות האדם. לפי חז"ל, נוח היה מבני האלוהים. לא לפי חז"ל, לפי הכתוב. לפי הכתוב, הרי הוא מצאצא שת. אז הוא מבני האלוהים. אשתו של נוח, לפי חז"ל, היא נעמה. היא מבנות האדם. אז מי הם הגיבורים? שם חם ויפת. מכאן ואילך יכולה להיוולד אנושות חדשה. זה טוב או זה רע? זה רע מאוד, כי זה מקטרג על כל האנושות, אפשר להביא את המבול עכשיו. וואו. כי אפשר למחוק את הגרסה הקודמת, יש גרסה חדשה. טוב, עד כאן להיום, שלום.